לפי סדר הש"ס, אלא לפי סדר ענייני. זו נקנית בדרך כלל ספרות פסקים. כבר בתקופת הגאונים היו שני סוגים של יצירות הלכתיות. אחת נקראת ספר הלכות, שבדרך כלל היא צמודה לש"ס ומתמצתת או מסכמת סוגיות שבש"ס, כדי לגרום לכך שלימוד הש"ס יהיה הלכה למעשה. ובין סוג שני שנקרא ספר פסקים, שהוא ערוך לפי נושאים הלכתיים ענייניים, פרקים, תתי פרקים, אבל לפי נושאים מסוימים, תוך השתחררות מהקשר עם התלמוד, אלא להפוך את המסקנות התלמודיות לניסוח פסקני, תוך שכבר לא קשורים זה אמר וזה מקשה וזה מתרץ. אלא מה, שבתקופת הכהנים כל היצירות הללו היו קטנות, לא מקיפות, בעוד שרבנו כאמור במהלך כתיבתו את פירושו למשנה, נגמלה בליבו לחבר ספר פסקים מקיף מאוד את כל התורה כולה, גם זו שנוהגת היום וגם זו שתנהג לעתיד לבוא, את כל התורה כולה מסודרת לפי נושאים מסוימים, ארוחה בטוב טעם ודעת וכו'. ולכן נאלץ הוא להקדים את ההקדמה למשנה תורה, תוך שהוא חוזר על כמה יסודות מאוד חשובים, שהחשוב ביותר ביניהם הוא התורה שבעל פה, הקבלה. כבר ראינו שהרמב״ם מאוד מאוד נאמן לקבלה, דהיינו למה שמסרו כל הללו שקיבלו את התורה ממשה, זקנים, אחר כך זוגות, תנאים. הוא לא זז ימין ושמאל מהקבלה. הוא ראה בקבלה את התורה שבעל פה עמוד גדול, כך הוא כותב בהלכות שמיטה ויובל, של ההוראה. ולכן הוא נאלץ לחזור ולכתוב הקדמה למשנה תורה, שבמרכזה העניין הזה של מי הם מוסרי ומעבירי הקבלה הללו, אשר כאמור הם היסוד לתורה שבעל פה, שמאוחר יותר נערכה בשישה סדרי משנה, ושמאוחר יותר נתבררה ונתלבנה בתלמודים בבלי ירושלמי, ושמאוחר יותר מקורות אלו שימשו את היצירות שנקראות ספרי הלכות וספרי פסקים. לכן כאמור הוא חזר על היסוד הגדול הזה של הקבלה, תוך שהוא ממש מפרט מי מסר למי וכו', אבל גם הביא לנו כללים חשובים, כמו שבהקדמה לפירוש המשנה הביא לנו כללים חשובים, גם כאן הוא הביא לנו כללים חשובים שינחו אותנו מבחינת השימוש של משנה תורה הלכה למעשה. ובכן, לאחר ההקדמה להקדמה, אז נוכל לראות, אני מחזיק כמובן מטבע הדברים את ספר המדע כרך א' בהוצאת מכון משה של מורי. אז יש כותרת הקדמה בסוגריים מרובעות, ומורי כמי שהוא אדם מאוד מאוד דייקן, אז הוא כותב בערה א' הקדמה: לטה בכל כתבי היד שברשותי, וכנראה הוספה על ידי המדפיסים, ולפיכך קבעתיה בסוגריים מרובעים, כלומר, מורה אומר, דע לך, בכתבי היד אין את הכותרת הזו הקדמה. כנראה שמדפיסים הוסיפו אותה, לכן עשיתי אותה בסוגריים רובעים, ולא זו בלבד שהוא עשה אותה בסוגריים רובעים, הוא גם מעיר הערה כדי שנבין מה המשמעות של הסוגריים המרובעים. זה מעיד עד כמה מורה היה מאוד מאוד מדויק בעבודתו. הדברים האלה שלכאורה נראים זניחים, הם לא זניחים. כי לך לדעת מה ניתן מאוחר יותר לבנות או לדקדק מהעניין הזה של הקדמה. זה לא נמצא בדברי הרמב״ם. וצריך לדעת שזה לא נמצא בדברי הרמב״ם. כדי שמחר מחרתיים לא יתחילו לבנות על בסיס הביטוי הזה, לא החוקרים האקדמיים ולא הרבנים הפלפלנים על בסיס המילה הזו יבנו עולמות. לא, בקדומות זה לא נמצא. כבר אמרתי לכם ש... איך קוראים? הייתה הלכה בדיני טהרות שהתחבטו בה מאוד מאוד. גם מורי נותן דוגמה בהקדמה שלו, אבל לא את הדוגמה הזו אני מביא, אלא דוגמה אחרת. התחבטו בה מאוד מאוד. כל הללו שהגיעו לו את ההלכה וניסו לפלפל, זה אומר בחוב וזה אומר בחוב וכו'. וחזון איש אמר, כאן מוכרח להיות שיש טעות סופר, אבל לא ידע להסביר. הוא רק בכוח הלמדנות שלו והאינטואיציה שלו אמר, מוכרח להיות שבהלכה הזו יש טעות סופר. והיה לו תלמיד לחזון איש מבין תלמידיו הברובים שהיה הולך מבקר את יהודה לוי נחום מחולון. שניהם כבר בעולם האמת. יהודה לוי נחום מחולון הוא היה יהודי כמו כל יהודי תימן שהתפרנסו ממלכתם ועסק בבשר, זה היה מקצוע שלו, והיה מן העולים הוותיקים, כי היה גל עלייה מוקדם שמורי עלה ב-1941-42, כל אלה, מעלייה הוותיקה, לא ב-1949 כמונו, כן. אז, ולמרות היותו בעל בית פשוט, זה רב יהודה לוי נחום, למרות היותו בעל בית פשוט, שחי מעמל כפיו, נחשף לעניין הזה של הצלת גנזי יהודי תימן. כמובן בגלל מורי, מורי הרי היה מנוע שהתחיל לפרסם את כתבי היד שהוא העלה והראה כמה כתבי היד תורמים, כתבי יד תימן תורמים לספרות התורנית של עם ישראל וכו'. אז הוא היה הולך מיישוב ליישוב על מנת להציל מהם כתבי יד. והיה מפרסם מה הוא מצא. לפעמים דפים, לפעמים ספר, והיה מפרסם מה מצא. כתוצאה מכך הוא גם נשאב לעולם הלימוד והמחקר, והם מפרסם את התגליות שלו, ואת הערכות שלו, מה התגלית הזו אומרת וכו'. ללמדנו, שאפילו בעל בית פשוט, כשהוא נשאב לעולם המחקר והתורה, אז הוא יכול להגיע להישגים. אז קוצו של דבר, במסירות נפש, היה הולך מחטט רגליו, וכל פעם מגלה משהו. הוא היה גר בחולון, פתח לו למטה בחדר התחתון, למטה כמו חדר תת-קרקעי כזה, פתח לו מעין מוזיאון פרטי, והיה מציג, היה לו ויטרינה, והיה מציג שם, מלבד בקירות, בויטרינה, את הגילויים החדשים שכל פעם היה מגלה. אותו יהודי, תלמיד החזון איש, היה נוהג להגיע אליו כל שבועיים, כל שלושה שבועות, כל חודש, כדי לראות אם נתגלה משהו, כי הוא תעניין בגילויים האלה. ובאמת, כל פעם היה אומר לו, זה מצאתי, זה מצאתי. אז לימים הוגיע אליו, אומר לו, נו, רבי יהודה, יש משהו חדש? אומר לו, הנה בויטרינה, במרכז הויטרינה. מה היה במרכז הויטרינה? אותו יהודה לוי נחום ידע שאחד הדברים שבעלי בתים בתימן, שלא ידעו מה זה ערך של כתבי יד, היו לוקחים את כתבי יד הבלויים ועושים מהם כריכה לספר, קהל הספרים. אז עכשיו, והוא היה בא, כשהוא מגלה דבר כזה, ורואה שמדובר בחתיכות של כתבי יד עתיקים או משהו, מבקש כמובן רשות והכל, גם שלם להם כסף, היה מרטיב את זה בזהירות שזה לא ימחק, ומוציא. ואז הוא הוציא משם דף של משנה תורה להרמב״ם בהלכות טהרות, בדיוק על אותה הלכה, על אותה הלכה. אבל זה קדום מאוד מאוד. ובכתבי יד הקדומים, הרמב״ם לא כתב מספרים להלכות, א', ב', ג', ד', אלא נהג להשאיר פתחים כמו בספר תורה, פרשיות כאלה, כן? שדעים, זה התחלת עניין, לא יותר. אבל במוחר יותר, באו המדפיסים, הסופרים, רצו לספרר כדי לאתר, אם רוצים להפנות וכו'. אבל זה התוספת שלהם. ואז אותו יהודי שהוא תמיד חכמים מצד עצמו, רואה את הדף הזה, ורואה בדיוק זו ההלכה שחזון איש תחבט בה. קפץ בשמחה. וואי. מי גלה עפר מעיניו של חזון איש? מה יש? מה מתברר? אותה הלכה, לפי הספרור שהסופרים ספרו אותה, הייתה כבר עם שתי אותיות. למשל, נניח... בדיוק, כן. ועכשיו, והסופר כתב את שתי האותיות הללו סמוך למילה הראשונה, ונתקבלה מילה שכולם שברו את הראש, מה הרמב״ם רצה בה לומר? וזה אומר בחוב ומתפלפל וכו' וכו', וחזון איש בגוניותו אמר, יש כאן טעות סופר, אבל לא יודע להסביר. עכשיו, מה ראה אותו אדם? בלי השתי האותיות הללו, המילה מצוינת, זה בדיוק המילה המתבקשת, בכל. מה אני בזה רוצה לומר? לא לזלזל במה שמורי אומר, זו הקדמה בסוגריים, אין בכתבי יד. צריך לדעת, זו המציאות. מחר מחרתיים שלא יתלו בזה כל מיני טלטלים של מסקנות מחקריות או למדניות וכו'. עכשיו אני ממשיך. בשם השם אל עולם. אז בערבית כותב מורי, מנהג רבנו לפתוח ספריו בקריאתו של אברהם אבינו, שכך פתח את פירושו למשנה, וכאן ובספר המצוות ובמורה הנבוכים, ראה שם מהדורתי ובערה. אתם רואים שהרמב״ם היה לו איזה מין תובנה, תחושה, שהוא בעצם עושה מעשה אברהמי. מי היה אומר בשם השם אל עולם? אברהם אבינו. זאת אומרת, לפרסם את האמונה, לפרסם את התורה, לפרסם את קדושת התורה, את קדושת התברך. ולכן אין פלא שכעת החיבור הגדול והנפלא והחשוב הזה משנה תורה הוא פותח בו בשם השם אל עולם. אבל מורי מגלה לנו ובצדק, ואנחנו בעצמנו מכירים את זה, שגם את פירושו למשנה הוא פתח בשם השם אל עולם, וגם ספר המצוות, וגם מורה מבוכים. זאת אומרת, הוא ראה בזה שליחות. שליחות גדולה לפרסם את האמונה הצרופה, את התורה הצרופה של הקדוש ברוך הוא. שליחות גדולה מאוד. הלאה. אז לא אבוש בהביתי אל כל מצוותיך. דרך כלל, הרמב״ם נוהג שבראש כל ספר וספר, מ-14 הספרים, הוא נותן פתיח, פסוק מן התנ"ך, שלפי התובנה של רבנו, זה מבטא בתמצית את המיוחדות של אותו ספר. ממש, כל ספר וספר יש לו פתיח של איזשהו פסוק. וראו זה פלא, כאן זה רק הקדמה. ובכל זאת רבנו כתב, אז לא אבוש בהביטי על כל מצוותיך. כשהספר עצמו ספר המדע, הנה, אם פותחים בתחילת ספר המדע, תראו מה הרמב״ם, איזה פסוק הוא נתן לספר המדע. משוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרי לב. כי הרי הרמב״ם ראה בספר המדע שהדבר החשוב יותר דעת השם. כן, שזה מעלה אותנו להבת השם. דעת לא אביך ועובדהו. אז הפסוק, משוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרי לב, זה הפסוק שלדעת רבנו מבטא את המיוחדות של הספר הזה מדע. וראו זה פלא, ועל ההקדמה הזו הוא נותן פסוק. זאת אומרת שהרמב״ם ראה בהקדמה הזו חשובה מאוד, עד כדי כך שנתן לפסוק, כאילו זה הייתה ספר בפני עצמו, כן? וזה בעל משמעות גדולה מאוד מאוד. וכן, הערה ג', נראה בכוונת רבנו בהביאו פסוק זה כאן למניין המצוות דלקמן, שמנען כדי שלא תיעלם ממנו מצווה וישכחנה, וכמו שכתב בהקדמתו לספר המצוות וזה לשונו. ולמען מטרה זו ראיתי שצריך למנות תחילה בהקדמת הספר מניין כל המצוות עשה ולא תעשה, כדי שתכלול חלוקת הספר את כולן ולא תישאר מהן מצווה, שלא נדבר על כל דיניה. כל זה כדי לשמר שלא ימלט ממני דבר שלא ידבר עליו. אבל כשעקיף אותן במניין המצוות, אהיה בטוח מזה עד כאן לשון רבנו. אז מהו הפסוק? אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. ההקדמה הזו, רבותיי, איננה עומדת בפני עצמה לפי רבנו, אלא היא כוללת גם כן את ספר המצוות הקצר שהרמב״ם צירף להקדמה הזו. למה? אם ההקדמה מבטאת, רבותיי, את הדבר הגדול ביותר, והוא הקבלה, התורה שבעל פה, שזה בעצם הדבר הכי בסיסי של איך קוראים, של משנה תורה, וכן עוד כמה כללים חשובים בעניין ההוראה שרבנו מביא בהקדמה, שזה חשוב מאוד לשימוש המעשי של משנה תורה, הרי שהרמב״ם רואה במניין המצוות כדבר מאוד מאוד חשוב, כדי שלא יידח שום נידח מכל משנה תורה לרמב״ם. כי על ידי זה שלנגד עיניו המצוות, אז הוא נזכר, רק רגע, המצווה הזו דיניה הם כאלה, א', ב', ג', ד', וכו' וכו' וכו'. והרמב״ם לא הסתפק בכך שהביא את ספר המצוות הקצר אחרי ההקדמה הזו, אלא בכל נושא ונושא כתב בקרוז, מה שאנחנו קוראים לזה קרוז, יהודי תמר קוראים לזה קרוז, את מספר המצוות, עשה ולא תעשה שיש לכל נושא. מדוע? זה מסגרת, זה מסגרת. זה המסגרת ששמרה עליו, שלא יחרוג, גם לא יידח שום נידח. הוא פשוט היה אובססיבי לשלמות. לשלמות, אובססיבי לשלמות. לא יידח שום נידח. זה דבר אדיר. אוקיי, הלאה. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושן ניתנו, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. ובכן, נשים להם, קודם כל כבר הרמב״ם מניח את היסוד הגדול מאוד מאוד שעליו הוא נשען במשנה תורה. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו. כלומר, השם אמר לו מצווה, כן? למשל, ניתן דוגמה. כי תבנה בית חדש, מה שקראנו. ועשית מעקה לגגיך, כי פה לנופל ממנו. זה הוא קיבל בסיני. ואת זה הוא כתב. זה התורה הכתובה. אבל קיבל בנבואה את הפירוש של אותה מצווה. באילו תנאים מדובר. או שילוח הקן. גם כן, מה שקראנו פרשת השבוע. אז הוא כתב את המצווה. אבל באורה זה תורה שבעל פה. הוא קיבל בנבואה. הביאור של שילוח הקן הוא רק בנסיבות כאלה וכאלה. וכן עגלה ערופה וכן כל דבר ודבר. ואז מה יוצא? יש הרבה מצוות שהן לא מתפרשות על בסיס מה שנראה לנו לפי המסתבר לנו, אלא על בסיס התורה שעל פה שהוא קיבל. והרמב״ם בא ואומר, אין לזוז מזה ימין ושמאל. אני לא הולך להתחיל לחדש מליבי, אני אומר ויראה לי, כשיש לי ספק בהלכה מסוימת, מה נראה לו. אבל פירושה של ההלכה, הפירוש הבסיסי, זה תורה שבעל פה. זו הקבלה. אין מזה לזוז כמלא הנימה. אתם רואים איזה נאמנות הייתה לרמב״ם לעניין של הקבלה. העולם המחקר לא יכל להכיל את הרמב״ם. מצד אחד, מדען, פילוסוף, מה שלכאורה זה נותן פתיחות לפי הבנתם. ומצד שני, שמרנות אין קץ. קבלה, שמרנות אין קץ. הם ראו בזה סתירה. אנחנו רואים בזה סתירה. מסיבה פשוטה. ברגע שהאדם נותן חופש דעת יתר על המידה, הוא בסוף מתבלבל. אין לו גבולות. אין לו גבולות והוא מתבלבל. בעוד שאדם אשר יש לו גבולות, כי ככה שהם אמר, אז הוא זה שיכול להשתמר ולתת דברים יציבים ואמיתיים. וכן, כל המצוות שנתנו לו למשה בסיני, בפירושם נתנו, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. תורה, זוהי תורה שבכתב. והמצווה, זו פירושה. אז שמתם לב, הביטוי מצווה זה הפירוש. כן? כך דרשו חזל בספרי, זה לא דברי רבנו. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. אז אם יבואו בני אדם ויגידו ככה, כתוב, לא תבערו אש בכל משבותיכם. ויגידו, תראה, לנו ראה שהכוונה שביום שבת אסור שתהיה אש מצויה. לא תבערו אש בכל משבותיכם. איכן שאתם מצויים, לא תהיה אש. לא על אקט ההבערה. אלא על עצם קיום האש, כמו שהצדוקים והקראים אומרים. אז מה יאמר רבנו? סליחה, זה לא נתן לנו חירות לבוא להתחיל לפרש את הדברים, אלא מה שקיבלנו בתורה שבעל פה. וקיבלנו בתורה שבעל פה שהכוונה היא רק לגבי אקט ההבערה. אבל אם אתה מדליק אש מערב שבת ונהנה מהאור הזה ביום שבת, אם אתה מדליק אש מערב שבת ונהנה מהתבשילים ביום שבת, מותר, בעד רבה אולי יש מצווה גדולה יש בדבר הזה. הכל קשור לפירוש בתורה שבעל פה. איש אל יצא ממקומו ביום השבת. אם זה נתון לפירושנות הפרטית של כל אדם לאדם, אז אסור לאדם לזוז ממקומו ביום השבת, זה כלא. צריך לשבת במקום, להתקבע וזהו. אבל תורה שבעל פה אומרת, לא, הכוונה לצאת מחוץ לתחום. מקום במובן הרחב של העניין. אז הכל כפוף לתורה שבעל פה. אז מצוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא נקראת תורה שבעל פה. עכשיו נשים לב, רבותיי, בערה דלת, כי אומר רבנו, בפירושה נתנו. אז בערה דלת, אתם יכולים לראות בטור השמאלי, אז אומר רבנו, אומר מורי, וכתב קריאת מלך בזבחים וכו', דרבי שמואל סביר עליה, כללות נאמרו בסיני, כלומר הכללים נאמרו בסיני, ופרטות הפרטים נאמרו באוהל מועד. זוהי סברתו של רבי ישמעאל. ורבי עקיבא סביר עליה, כללות ופרטות נאמרו בסיני. כלומר, הכל נאמר בסיני. ופסק רבנו כרבי עקיבא מחברו. כך קריאת מלך אומר, כן? עכשיו, מורי ממשיך, ואני מדלג, ונראה שאין צריך לומר שפסק רבי עקיבא מחברו. למה? דלדעת רבנו, רבי ישמעאל, תלמיד רבי עקיבא. כלומר, לפי הקריאת מלך, רבנו פסק כמו רבי עקיבא, כי הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מחבריו. אבל אומר מורי, רבי ישמעאל הוא תלמיד ראש רבי עקיבא, וזה נראה בהקדמה הזו. אנחנו רואה אותה בהקדמה הזו. אז לא שכה לבוא להגיד, הלכה כרבי עקיבא מחברו, כי בלב אחר רבי ישמעאל הוא תלמידו. זאת ועוד, אומר מורי, הרמב"ם מגילה את דעתו בפירוש המשנה, שאין מה שנקרא הכרעת הלכה במחלוקות שאין אין להם נפקות הלכה למעשה. כי אם אתה מדבר על דבר עובדתי, מה היה בסיני? ניתנו רק כללים והפרטים באוהל מועד, או גם כללים וגם פרטים? זה לא הלכה, אלא זה עובדות. אז על זה לא אומרים הלכה, הלכה כמו בן דאמר. אלא מה? שרבנו אימץ את שיטתו של רבי עקיבא, כי היה רבו של רבי ישמעאל, שאכן באמת בסיני ניתנה התורה כללות, כללים ופרטים. וזה הכללות, זה התורה, והמצווה זה הפרטים, זה הפרשנות. לוחות אבן זה עשרת הדיברות, לוחות אבן. אז לוחות אבן זה עשרת הדיברות, התורה זה ספר התורה, זה התורה שבכתב, והמצווה זה התורה שבעל פה. אוכן, תורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. כל התורה, כל התורה כתבה משה רבנו קודם שימות בכתב ידו, ונתן ספר תורה לכל שבט ושבט, וספר אחד נתנהו בארון לעד, שנאמר, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו בארון, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם, והיה שם בכה לעד. אז הנה מה הדברים האלה, ראינו אותם בהקדמה לפירוש המשנה, גם עניין הזה של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל גם שמשה רבנו בדיוק בערוב ימיו, בחודש האחרון, הלך וכתב 13 ספרי תורה, ונתן ספר תורה לכל שבט, וספר תורה אחד נשתמר עבור כלל ישראל. כבר אז הצפנו את השאלה, איך ניתן שאדם יכול להספיק לכתוב 13 ספרי תורה בחודש, כל שכן כאן לפי הניסוח שהוא אומר כאן, כל התורה כתבה משה רבנו קודם שימות בכתב ידו. מה זה קודם שימות? אז כן, אבל כבר אמרנו אז, מורי אמר, ברור מעל לכל ספק שהעמיד לו צוות של תלמידים, הוא פיקח ופיקר, בדק כל כתיבה וכתיבה.
שהכל מורי יודע את זה מסבא שלו.
מה?
מורי יודע את זה מסבא שלו.
נכון. כי כך יכולים להספיק. כי כך יכולים להספיק. נכון, כן. אז והמצווה, שוב, היה מישהו שאל אותי ואומר לי, כבוד הרב, אני מיום ליום נחשף לשיטת הרמב״ם, הוא בן ישיבה, זה ששאל אותי, נחשף לשיטת הרמב״ם, ובאמת אני משתכנע באמיתותה. הבעיה שלי, אומר, אני נמצא בישיבה, אני מעיר הערה רמב"מית כזה, פתאום הוטפים אותי בצורה בלתי רגילה, ואני משיב להם בצורה נעימה ומבוססת, אבל ממש נוצר מצב כזה, כאילו אני מצד אחד בעולם התורה מצד שני. מה אני יכול להתמודד, איך אני יכול להתמודד עם מציאות כזו? כן? נעזוב רגע מה דיברתי איתו, מה חולה, אבל באמת, אם אתה תבוא להגיד לבן אדם מעולם התורה, שמע, איך זה יכול להיות? חודש אחד כתב 13 ספר תורה. אז הוא יגיד לך, אם כתוב, כתוב, אז זה נס. נס. כמובן, אתה לא יכול להתווכח עם אחד כזה שהוא ככה בנוי. רק אתה יכול קצת לדגדג אותו אם הוא קצת עם חכמים. ותגיד לו, האם כתיבה נשיאית היא כתיבה לשם מצווה או לא? כן? תתחיל בצורה כזו לדגדג אותו. ואדם אשר יגיד את השם המפורש ויכתב לו ספר תורה. תתחיל להלחוץ אותו. ויכתב לו ספר תורה. כן? האם הוא קיים מצוות ספר תורה? או לא? כן. אבל כמובן אנחנו עוד לא שם. אני רק נותן לכם כלים איך להתמודד. וכן, אני חוזר חזרה. כל התורה, אז ככה, פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. הביטוי הזה, רבותיי, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. זה משפט חזק, מוביל, הוא העיקרון שהנחה את רבנו, הוא מנחה את רבנו, ורוצה שאנחנו נחה על פי העיקרון הזה. כי אם אני אומר, משה רבנו קיבל את התורה בסיני, אבל גם את הפירוש, זה נקרא תורה. והמצווה זה התורה שבעל פי המבארת את התורה. אבל הוא גם ציוונו לעשות התורה על פי המצווה. לא על פי העולה על דעתנו, אלא על פי המצווה. זה המשפט המפתח. הערה בב, כלומר, שאין אנו רשאים לבאר המצוות כפי הנראה לנו, אלא משעובדים אנו לפירוש שקיבל משה מסיני, ולעוד, אלא שהרבה מצוות נעלמת ממנו הגדרתה ומהותה אלמלא תורה שבעל פה. כמו שכתב רבנו סעדיה גאון באמונות ודעות וכו'. בעיין ירושלמי וכו' ובשאלות וכו' שאלות. על פי התורה, זו תורה שבכתב. בעל המשפט, זו תורה שבעל פה. וכמה תורות יש לכם? שתיים. אחד בכתב ואחד בעל פה. ובתורת כהנים בחוקותיי מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל, אחד בכתב ואחד בעל פה. אבל על כל פנים, מה זה נקרא וציוונו? זאת אומרת, זה לא לחינם ניתנה התורה בכתב ובעל פה, כדי שננהג על פי המצווה, על פי התורה שבעל פה. שהתורה לא תינתן בידי כל אדם ואדם לפרשנותו שלו ולנהוג בה כפי הבנתו, אלא כפי התורה שבעל פה. עכשיו, אתם מבינים
זה הכרח מקיום של קורבן אלם ציבור, כי אם בית דין משהו פוסק זה פוסק, והוא לא יכול להיות דבר כזה של טעות, אז אין כזה דבר אלם ציבור.
ברור, ברור, אבל עוד יותר מזה, אם אני נותן את התורה לפרשנות של כל אחד ואחד, אין עם ישראל. כי זה כבר כל אדם ואדם, אינדיבידואל. אין משהו אחד, כי כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. וכל אדם ואדם יכול לפרש. אבל ברגע שאני בא ואומר, אך ורק כפיפות לתורה שבעל פה, זה המבטיח שיש עם ישראל. ולכן יש את העניין הזה של פרעלים דבר, שזה על שהסנדרין חייבים כלפי העם במכשול, שכשילו אותו. ויש מה שכזה כן ממרא, שאם דעותיו נבדקו בסנדרין ולא נתקבלו, והוא מורה בניגוד לסנדרין, מוצאים אותו להורג, אומר הרמב"ם, בגלל שפוגע באחדות העם. לא בגלל אמיתה של תורה, פוגע באחדות העם, כן? זאת אומרת, אצלנו יש חשיבות גדולה מאוד לתורה בשתי רמות. ברמה של היחיד, כי התורה נותנת לאדם יכולת להיות שלם, להיות מלאכי, ובמה שהיא מאחדת את עם ישראל, אין ולא ייתכן אחדות בלי פרשנות שבאה מסיני. אחרת העם מתפורר. וכן, נאמר ככה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. כל התורה כתבה משה רבנו קודם שימות בכתב ידו. ונתן ספר תורה לכל שבט ושבט. בספר אחד נתנהו בארון לעד. ושנאמר, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם. והשם בך לעד. סעיף ג' או הלכה ג'. והמצווה הוא פירוש התורה. לא כתבה. שמתם לב? בכוונה. אם היה כותב אותה רבותיי, שוב פעם. בדיוק. בדיוק. הכתב רבותיי יש לו יתרון ויש לו חסרון. הכתב לכאורה מנציח. אבל יש לו חסרון. ברגע שיש לך מילה, איך אתה קורא אותה, איך אתה מסביר אותה, זה אומר בכו, וזה אומר בכו. והראיה, והראיה. מאז שהמשנה נכתבה, ראו את החילוקי דעות בתלמודים על המשנה, ומאז שהתלמודים נכתבו, ראו כמה חילוקי דעות בפרשנות התלמודים והמשנה. כי כל דבר כתוב, ניתן לפרשנויות רבות מאוד מאוד. לכן לא כתבה, זה היה בעל פה ובכוונה, כן? הלאה. אלא ציווה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל. עכשיו, מי הם הזקנים האלה? אנחנו רואים רבותיי שאלה הם זקני הדורות, לא הזקנים שהיו רק בימי משה, אלא עד אלי. עד אלי, זקני הדורות עד אלי, אנחנו עוד נראה את זה בהמשך. אלא ציווה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשברו לעשות. ומפני זה נקרא תורה שבעל פה. אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, למדה משה רבנו כולה, בבית דינו לשבעים זקנים. זאת אומרת, אתם רואים, זאת אומרת, היא לא נכתבה התורה. אז, אבל מה? מתוך האחריות שהייתה למשה, אסף את השבעים זקנים שהיו בימיו, ולימד אותם את כל התורה שבעל פה. ומטבע הדברים, הם אשר המשיכו את השושלת הזו, כן?
שיר שהגננת שלך לימדה אותך בגן, לימדה אותך בעל פה, לא בכתב, אתה זוכר את השירים שהגננת לימדה אותך בגן?
בסדר, אבל יש, עדיין אפשר לסמוך על זה, שזה משהו כתוב, זה הרבה
יותר חזק
מאשר זיכרון של בן אדם.
אוכן, שתי תשובות בדבר. א', אין אנחנו מדברים בילדים או בבני אדם שהם כמו ילדים. אנחנו מדברים על 70 זקנים, תלמידי חכמים, שמדקדקים כל מילה ומילה, ומשננים את מה שלמדו עוד ועוד ועוד, רואים בזה שליחות גדולה, מצווה גדולה מאוד, משננים. לא משחק לדים, טלפון שבור וכל אלה, אלא ממש משננים. שנית, אנחנו ראינו את זה אז, ונראה גם את זה כעת. הוא חזר משה רבנו על כל מילה, על כל פירוש, ארבע פעמים. ארבע פעמים.
אז,
כן, באהרון גם כן, ארבע פעמים. וכל אחד שמסר, ארבע פעמים. זאת אומרת, מדובר כאן באחריות גדולה, מסרו דברים בדייקנות, חזרו עליהם כמה פעמים. חוץ ממה שאדם בביתו, בזמנו החופשי, חזר על הדברים בינו ובעצמו, כדי שיזכר. זה לא דבר פשוט. ולהפך, זו הסיבה, שעם ישראל היה מוגן מפני כל מיני בני אדם חוכמולוגים, חכמים בעיניהם, שניסו לפרוץ את הפרשנות של התורה, והיה לנו כלל גדול, אדוני, אני נשמע רק לרבנים, הרבנים שקיבלו, מהרבנים והרבנים. אז ככה שכל החוכמולוגים וכל החכמים בעיני עצמם היו הרויס. הם לא היו בני מוסרי התורה שבעל פה. אז ככה נשמרנו כעם הודות לזה.
אבל גם הרמב"ם אומר שלפעמים החוכמה בגויים,
לא, זה מדע.
עבדה בגויים.
לא, החוכמה בגויים, האמן, זה מדע.
דברים שאנחנו ידענו, למשל זה כל העניין של קידוש החודש.
זה מדע, זה משהו אחר. זה מדע, אנחנו מדברים על חוכמת התורה, לא לערבה בין זה לבין זה. ברור? כן. ישראל התעורר. כן, אוקיי. מי ראשי?
רבי,
נכון, אתה צודק, נכון, בהחלט, נכון. עכשיו ככה, והמצווה הוא פירוש התורה, לא כתבה, אלא ציווה בא לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל. תשמע אלי, תראה, הרי זו אחת הטענות של המשכילים המתוסכלים אשר נסו ככה לנגח אותנו. אתה ראש בעל פה, מי יודע כמה התפשלו, כמה טעו בדרך וכל אלה. כשאתה אומר, קורא בסוגיה שאומר, אמר פלוני אלמוני, וכד אמרה פלוני אמר פלוני, וכד אמרה פלוני אמר, מתקדיקים כל כך מי אמר למי ומי אמר מה. וכד אמרה שהוא אמר ככה, וכד אמרה שהוא אמר ככה, דקדקו וברו. ולעוד אתה מוצא בסוגיה התלמודית ואומרים, מה אמרת? אתה אמרת שפלוני אמר, הפלוני הזה הוא לא בר סמכה, כי הוא מחפף. ואילו תשאל את זה, כי הוא היה מדייק מאוד מאוד במסירת הדברים. כלומר, אנחנו רואים שמוסרי המסורת היו מדוקדקים מאוד מאוד, זה לא פשוט.
ותה, יש לנו מסביר איך את המוסד, את התורה.
כן, מיד. אוכן, מיד. נאמר ככה, והמצווה הוא פירוש התורה, לא כתבה, אלא ציווה באה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל, שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, ומפני זה נקרא תורה שבעל פה. הסעיף ד', אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבדינו ל-70 זקנים, ואלעזר ופנחס ויהושע, שלושתן קיבלו ממשה. הערתת, כתב עבודת המלך, ואלעזר בספרי מתות, ויאמר אלעזר הכהן, משה נתן רשות לאלעזר לדבר, שכשנפטר מן העולם לא יהיו אומרים בחיי רבך לא היית מדבר, עכשיו אתה מדבר, אלא כבר משה רבנו נתן לדבר עוד בפניו. ופנחס בסוטה ממגימל, וישלח אותה משה ואת פנחס. כלומר, כבר בזמן משה דאג שהעם ידע, אני סומך על זה, אני סומך על זה וכולי. אותם זו הסנהדרין. ואמרו נכון. ואמרו בספרי אותם ואת פנחס. מלמד שהיה שקול כנגד כולם, שלושתן קיבלו ממשה, ולא הזכיר כלב וכולי. ואילו יהושע וכלב לא כחשים. ונרעד רבנו נמשך אחרי לשון רבותינו זכרנו ברכה, דלקמן. ולמה מסר ליהושע ולא לאלעזר ופנחס? לכך מנע אותם בייחוד וכלל את כלב בן שאר וכולי. הקופנים, הדברים ברורים שהייתה מסירה מאוד מאוד מדוקדקת. הלאה. עכשיו רבותיי, סעיפי. ויהושע, שהוא תלמידו של משה רבנו, מסר תורה שבעל פה, וציווהו עליה. עכשיו, יהושע היה תלמידו של משה רבנו, מסר תורה שבעל פה, כי הרי מסר לשבעים זקנים, מסר ליהושע. אז למה רבנו מייחד את יהושע, אם כבר אמר בסעיף ג' אמר רבנו שמשה רבנו מסר את התורה שבעל פה לזקנים וליהושע? אז מדוע רבותיי בסעיפי הוא יחד את יהושע? התשובה רבותיי, וציווה הוא עליה. זוכרים רבותיי בסעיף א', מהו המשפט המכונן שם? וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. עכשיו, אם ציווה כל אחד ואחד מאיתנו להתנהל אך ורק על פי תורה שבעל פה, הרי כאן אנחנו כבר רואים שהוא ציווה גורם שלטוני. יהושע היה מעמד מלך, לא רק תלמידו המובהק של משה רבנו, אלא מעמד של מלך. אדוני, אתה בסמכותך השלטונית חייב לגרום לכך שאכן יתנהלו הלכה למעשה על פי התורה והתורה שבעל פה. זה נקרא בצבאו עליה. הערה יוד, כתב עבודת המלך בספרי, וציווית אותו לעיניהם, ולעלן ועצבנו. אין ציווי בכל מקום, אלא דברי תורה. וכאן כתב רבנו, וציווהו עליה, ולאל כתב ציווה לזקנים, ולהושע, מראה, דהיינו שציווה עליהם קיום התורה, על פי תורה שבעל פה, וזה ציווה לכל ישראל. וכאן, וציווהו עליה, היינו על שלשלת הקבלה למוסרה איש מפי איש. הלאה, ונראה לי, אומר מורי, דמה שכתב לאל, ציווה בה, היינו למידתה וקיומה, זוכרים? סוף סעיף א' מה שקראתי לכם, המשפט המכונן, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, אז אומר מורי, גם כאן תקיש, וכאן, וציווהו עליה ליהושע, לחוף על קיומה בשוטים, כלומר, משפט תורה, שצריך לשמור שבת, צריך לשמור צניעות, כל כיוצא בזה. וזה רק ליהושע שיש ספק בידו. כלומר, יש לו את היכולת השלטונית לבצע את הדברים האלה. וכיוצא בזה משמע, בפירוש רן רבי נתן אב הישיבה, באבות פרק א' משנה א', בעין גם קירת מלך. אם כן, איפה? ראינו שיהושע, כמו שבעים הסקנים, קיבל תורה את התורה שבכתב בעל פה ממשה רבנו. אבל הוא באופן מיוחד נצטווה על ידי משה רבנו, אתה אחראי שלא רק ילמדו את התורה, אלא יקיימו אותה הלכה למעשה. וכן, יהושע כל ימי חייו למד על פה, לימד על פה, כן? וזקנים רבים קיבלו מיהושע. וזה אמרנו, לימד, אז זקנים רבים קיבלו מיהושע. וקיבל אלי מן הזקנים ומפנחס, כן? ושמואל קיבל מאלי ובדינו. אתם רואים כבר רבנו כאן מתחיל עוד פעם, כמו שעשה בהקדמה לפירוש המשנה, שלשלת הדורות. נכון. אז כאן הוא מנה, תראה, בגלל זה אתה לומד גם את ההקדמה הזו, ולא מסתפק ממה שכתב שם. וכן, נאמר ככה, ודוד קיבל משמואל ובדינו, ואחיה השילוני, רק רגע, מיוצאי מצרים היה, ולוי היה, ושמע ממשה, והיה קטן בימי משה, והוא קיבל מדוד בדינו. עכשיו שימו לב רבותיי, ודוד קיבל משמואל ובדינו. הערה י' רבותיי, כתב עבודת המלך עיין הברבנאל, שהשיג לדוד אינו בנביאים, כמו שכתב רבנו במורה, היה לו רוח הקודש אבל לא בגדר נביא, ולמלכים לא נמסרה קבלה, ולטה דוד היה ראש הסנהדרין. אין להתייחס דוד המלך רק בכתר שלו, כתר המלכות. הוא היה חכם, והוא היה ראש סנהדרין, ושרשרת הקבלה הייתה על ידי הסנהדרין. אז מה אנחנו רואים? את דוד המלך איש אשכולות, גם מצבי, גם מדינאי, גם מלך, גם פייטן, גם תמיד חכמים, ראש הסנהדרין. יש אשכולות. לכן אין פלא שהרבה קינאו בו. כן? שחטו אותו פשוט. יום יום הייתה תקשורת בערוץ 13 כנגדו. כל הזמן. כן? כן, כן. זה 13, זה קומה שעשו לעלות דרכה. וכן.
יש מזון בעולם שאין קומה 13.
כן, כן. הרי גם אני מקולקל כבר, משתמש במוטיבים האלה כדי להעביר לכם מסרים. כן? וכן, נאמר ככה, ודוד קיבל משמואל ודינו, ואחיה השילוני מיוצאי מצרים היה. עכשיו, אחיה השילוני היה בימי ירובעם. ואומר רבנו שהיה מיוצא מצרים, אז זאת אומרת שהוא עריך ימים, ולוי היה, ושמע ממשה, ומלאכי השני שהביא מרועם שמם משה, והיה קטן בימי משה, והוא קיבל מדוד בדינו. אז בערת את וב היין כסף משנה, ורבנו דוד ארמה, שציינו לבבא בטרה, אחיה שלוני ראה את עמרם, ושם איתה, שהיה לוי, ועל זה כתב הרבד. עכשיו שימו לב, דווקא הרבד, תראו, לא היינו מאמינים, הרבד שהוא היה מקובל, אז הוא אומר, מה פתאום, אי אפשר, אמר אברהם, סליחה, אמר אברהם, אין זה נכון, אלא שהיה אחיה מבית דינו של דוד, זהו. אבל באילו מה הרמב״ם אומר? לא, ערך ימים, 500 שנה. זאת אומרת, שוב, הרמב״ם הרציונליסט, למה הוא נאמן רבותיי?
קבלה.
יפה, קבלה, מקובלים אנחנו שאחיה שלנו. אז איך אתה מסביר שהוא חי 500 שנה? הרי זה לא רגיל. אחת ל, יש בני אדם חיים באריכות ימים, אחת ל, כן? אבל אתם רואים שהכל מתפך. הרבד שהוא מקובל, אמר, זה לא עלה לדעת. הוא רק מבית דינו של דוד המלך. ואילו הרמב״ם נאמן לקבלה, כך כתוב, מוסרי הקבלה, כך אמרו, הוא נאמן לזה, כן.
סרח ותשר, גם אם יוצא מצרים.
נכון, נכון, נכון. אחת ל, אחת ל, יש דבר כזה וצריכים לדעת את זה.
גם פנחס העריך ימים.
נכון, גם פנחס העריך ימים, נכון.
בדור שלנו אנחנו רואים שזה מתחיל להיות ריאלי.
מה, מה?
בדור שלנו. רואים שאנשים מאריכים שנים משנה לשנה.
כמה כבר מאריכים, תגיד לי?
היה עדיין בזה, אבל היה בגיל 60 כבר הבן אדם היה...
היה ימר 120. 120.